היום נדבר על משהו שקשה לדבר עליו. אני לא יודע איפה זה תופס כל אחת ואחת מכן. זה בטח תופס איפשהו. כל אחד מאיתנו עבר דברים, עובר דברים. אז חשוב לי להגיד, א', ברור שאני לא מכוון לאף אחת מכן כי אני לא מכיר, וב', אנחנו לומדים תורה ומכוח התורה הדברים מתבררים. זה לא דווקא עצות פרקטיות, זה לא להגיד על מישהו שהוא כן בסדר או לא בסדר, כל אחד תיקח את זה לנתיבים של החיים שלה. על מה אנחנו רוצים לדבר? כמו שאתם רואים פה בכותרת, על קשיים. על קשיים. מצווה לשאול שאלות, זה ממש מצוין, זה גם מיישר אותי. כל אחד מאיתנו עובר קשיים בחיים. ואנחנו מתפללים כל יום בבוקר שלא תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. כלומר, אנחנו לא רוצים קשיים, אנחנו לא מתפללים אליהם, אנחנו מתפללים שהם לא יגיעו. אין לנו שום עניין בחיים עם קשיים. כמו שאמרו בגמרא, לא הם ולא שכרם. כל מה שנגיד היום בשיעור על עבודת השם דרך מצבים של קושי, היא לא באה חס וחלילה לעשות אידיאל מקושי, לעשות אידיאל מקשיים. אנחנו לא רוצים שהם יבואו, והלוואי והיה עולם בלי קשיים. ובעזרת השם אני מאחל לכל אחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו, שתעבור חיים שלווים של שמחה ורק דבש ורק טוב, כמו שאנחנו מאחלים לעצמנו בראש השנה, בלי שום קושי. עם כל זה, החיים באופן מובנה יש בהם קשיים שהם כמעט בלתי נמנעים. כמעט בלתי נמנעים. ובעזרת השם כל הקשיים שהם כן נמנעים שלא יבואו עלינו. איזה סוג של קשיים? יש הרבה סוגים של קשיים. בואו נביא דוגמאות מאוד מאוד פשוטות. בטח זה קרה לחלקכם. מי שעושה פסיכומטרי ולא מקבל את הציון שהיא רוצה לקבל. מקבלת את התוצאה, 50 נקודות מתחת למה שהייתה צריכה בשביל להתקבל למקצוע, זה כפה. היא בנתה על זה, היא כבר סגרה עניינים, היא כבר נרשמה למעונות, היא כבר סיפרה לחברות, ומתברר שהיא לא תלמד את המקצוע הזה, לפחות לא השנה. קושי. מי שהייתה בקשר עם בחור, הוא היה מאוד מוצלח, הוא היה מאוד מוצא חן בעיניה, ואחרי חודש הוא חתך. קושי. ועוד הרבה קשיים כאלה. נלמד מתוך מה שהתורה מספרת לנו בכל מיני מובנים, איך תפיסת חיים לגבי מה זה קשיים, מה הם פועלים עליי, ואיך אני מתמודד איתם, יכולה לשנות את החיים מן הקצה לקצה ממש. יש הרבה הבדלים בין אנשי אמונה לאנשים שהם לא כאלה. אני חושב שהתמודדות עם קשיים זה הנושא הבולט שבהם. איך מתמודדים עם קושי? כנראה זה הסוגיה שבה ההבדל בין אנשי אמונה לאנשים שחושבים שהם לא כאלה, ההבדל הוא הבולט ביותר. אז לא עברת פסיכומטרי. אז יש פה כמה דברים. דבר ראשון, תיאור מה קרה, תיאור מאוד מאוד טכני. לא קיבלתי את הציון הרצוי בפסיכומטרי. זה תיאור טכני. מה התיאור הנפשי? אני עצובה, או מבואסת, או מתפדחת, או מתוסכלת. זה התיאור הנפשי. הכותרת של זה, של כל הדברים שאמרתי, זה קשה לי. עד כאן תיאור שכל האנושות מסכימה איתו. קורה משהו, אנחנו מתרגמים את זה לזה שקשה. אם קורה משהו קשה. זה גם יכול להיות בדברים טובים. קורה משהו, זה שמח. אבל לתורה יש שם נוסף לסיטואציה הזאת. וכבר בפרשת וכבר בפרשת לך לך, לא לך לך, וירא. התורה מספרת את זה, קראנו את זה עכשיו בראש השנה, ביום השני של ראש השנה. המקור הראשון, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. היה לאברהם קושי. התורה לא מספרת את זה שהיה לו קשה. מה התורה מספרת? איך היא קוראת לקושי הזה? מה המשמעות? מה ההבדל בין קושי לבין ניסיון? זה מה? היא מטרה. ניסיון זה כבר המשמעות. קושי זה תיאור מצב, ניסיון זה, יש לקושי הזה משמעות. המשמעות היא ניסיון. כלומר, ברור לתורה שכאשר אנחנו חווים קושי בתור עובדי השם, יש לקושי הזה משמעות. הוא מספר לנו משהו. הוא מדבר אלינו איכשהו. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך קשיים. גם. והמשנה במסכת אבות מפרטת. מה היא אומרת? 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. מה 10 ניסיונות? אז בפירוש של המשנה הזאת שאין לכם אותו, אז יש פירוט. בהתחלה זרקו אותו לאש. זרקו אותו לאש, הכוונה גם זרקו אותו לאש ממש, אבל גם תחשבו שכל העולם מתנגד אליו. מה שעושים היום שיימינג ואנשים מתאבדים בגלל זה, הרבה, זה היה קטן על מה שעשו לאברהם. גמרו עליו מכל הכיוונים. בטח פיתרו אותו מכל העבודות, ירקו עליו ברחוב, זרקו עליו דברים, אף אחד לא הסתכל עליו, עברו מדרכה, ניסו לרצוח אותו. עד שנמרוד בא וגם זרק אותו לאש מול כולם. זה ניסיון ראשון. היה לאברהם, גם בתחילת חייו, חיים לא פשוטים. יש מחלוקת בחז"ל אם הוא התוודה לבוראו בגיל 3 או בגיל 52. דרשות בפסוקים. בכל מקרה, רוב חייו היו קשיים. אחר כך, לך לך מארצך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעזוב הכל ותלך. אם מישהי פה עולה חדשה בעצמה או מכירה עולות חדשות, אפשר קצת 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 להבין מה זה. לעזוב את כל מה שאנחנו מכירים, הכל. בלי שום דבר, וללכת אל הלא נודע. זה הניסיון השני, לך לך. הניסיון השלישי היה רעב. רעב זה לא שהמחיר של המילק יקר, רעב זה שאנשים מתים. אחד אחרי השני מתים, בני משפחה מתים, אנשים מסביבתך מתים. אתה רוצה לאכול את הקירות מרוב רעב. בשואה קצת ראינו מה זה רעב. זה רעב, בעת העתיקה. רעב זה שאין כלום. רביעי, ותוקח האישה בית פרעה, לקחו את אשתו. עד שיש לו אישה, לקחו את אשתו. אתם יודעים מה לא כתוב פה? בכל הניסיונות האלה? שלא היה לו ילדים. כל השנים האלה לא היה לו ילדים. עד גיל 100. עד גיל 100. הוא ואשתו, שרה, חיו עם זוגיות כנראה נפלאה. בטוח נפלאה. וכל הקשיים שהם עוברים, ואז גם לוקחים לו את אשתו, פרעה. אחר כך מלחמת המלכים, זה כמובן אין מה לדבר, זה סכנת חיים, זה לשים את כל החיים שלך על הרובה שאתה מחזיק. מעמד בין הבתרים, ברית מילה בגיל 90, זה גם לא נשמע נעים. אבימלך לקח את אשתו, ואז הוא כבר מתחתן עם אישה אחרת כדי שיהיה לו ילדים. לא מתחתן איתה, אבל שיהיה לו ילדים. ומתחיל קצת טאקלים בין יצחק לישמעאל, ושרה אומרת, גרש אותה. אז גם את האישה ההיא הוא מגרש, את הגר. והניסיון האחרון זה העקדה. קח את הבן שלך. מי שפה ספרדיה והייתה בראש השנה בתפילה, אז הפיוט העוקד והנעקד קצת יכול להעביר חלק מהרגשות ומהדרמה שהתחוללה שם במעמד העקדה. גם האשכנזיות שמבינינו, כדאי לקרוא אותו. אולי אפילו כדאי ללכת לבית כנסת ספרדי רק בשביל לשמוע את הפיוט ולצאת. אפשר להישאר שם כל התפילה, אבל אפשר, גם אם נתפעל עם זה אשכנזים, כדאי להיכנס לבית כנסת ספרדי רק לשמוע את הפיוט ולחזור חזר. כל זה, התורה מגדירה את זה בתור ניסיונות. כלומר, אברהם אבינו חווה חיים מלאים בקשיים, והתורה אומרת, המבט שצריך להיות על הקושי הזה זה ניסיון. כלומר, יש לזה משמעות. היה לנו איזה קרובי משפחה שרצו לקרוא את אחד הבנים שלהם על שם הסבא, שנפטר שנה וחצי לפני זה. אז הם דיברו עם עם האמא שלהם, הבת של הסבא הזה, לפני הברית, להגיד לה שהם הולכים מחר לקרוא על שמו, כדי שלא תיבהל, לא תתעלף משמחה או לא יודע מה יקרה. אז הם התקשרו אליה לפני הברית להגיד, אנחנו הולכים לקרוא את השם השני על שם סבא. היא מאוד התרגשה וזה, אבל אמרתי, אבל אמרה להם, תשאלו רב. למה לשאול רב? כי הסבא הזה היה לו חיים מאוד קשים. הוא התייתם מאבא בגיל מאוד צעיר, התייתם מאמא בגיל מאוד צעיר, אבא שלו עזב אותו, הוא היה אצל אמא חורגת, ועד שהוא הלך מהבית, היה בחיידר, הוא היה בירושלים העתיקה לפני כמעט 100 שנה. בירושלים העתיקה היה שם עוני, ביישוב הישן, היה שם עוני, היה שם צרות, הוא עבר מישיבה לישיבה. בסוף הוא נפטר בשיבה טובה בגיל 90, שהוא רב גדול, עם הרבה תלמידים, עם הרבה מעריצים, הוא היה צדיק, התפילות שלו נשמעות. אבל הוא עבר קשיים, היה לו רק שתי בנות, והם גם לא התחתנו עד גיל מאוחר. ימו, תשמעו, תשאלו רב, אני לא יודע, לא יודע אם אתם רוצים לקרוא על שמו, זה החיים שלו. אז הם לא שאלו רב, והסברה שלהם הייתה שכשמסתכלים על קורות ימי עמנו, מאברהם אבינו ועד אלינו, מעבירים את כל גדולי ישראל מול העיניים, לכולם היו חיים מלאי קשיים. לכולם. הרב קוק, הבת שלו מתה כשהיא נפלה במדרגות בגיל 12 בתוך הבית. הבן שלו, הרב צבי יהודה, התחתן בגיל 30, אשתו, תוך כדי שהיא עושה חסד, נפטרה בגיל צעיר, נשאר אלמן עד 120, לא היה לו ילדים. הרבי מלובביץ', לא היה לו ילדים. גדולי ישראל בדורות שלפני, כולם, ילדים מתו ממחלות, עוני. זה כל סיפורי התנ"ך, אברהם, יצחק ויעקב. מה שהיום מגדירים חיים תותים לא היה להם. כולם. אז מה השאלה? השאלה היא לא האם יש קשיים בחיים. השאלה מה עושים איתם. השאלה האם קשיים, כל קושי, קטן וגדול, מואחים אותנו, אומרים לנו, אל תנסה עוד פעם. או שקשיים מספרים לנו כל מיני דברים. יש פסוק בקהלת, זה לפני, עת לבכות ועת לשחוק, עת שפות ועת ריקוד. לפני כל מה שאנחנו מדברים פה, כאשר פוקד אותנו קושי, מה בן אדם נורמלי עושה? בוכה. נכון? כשקורה משהו קשה, בוכים. כל מה שנגיד פה, ממש לא הכוונה שלקחת את זה בכיף. הייתי לפני 5 שנים בניחום אבלים של אחד מגדולי הדור שנפטרה אשתו, והוא דיבר שם עם המנחמים, והוא הביא אחד מאחרוני הראשונים, קראו לו הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, לפני 500 שנה, שכתב בשו"ת שלו שאלה ששאלו אותו. שאלה, מישהו שלח לו שאלה, ראיתי רב גדול וחשוב, אחד מהגדולים שבדור, שמת הבן שלו, כשהוא צעיר, ואותו גדול לא הוריד עליו דמעה אחת. לא בכה, בלוויה. האם זו מידת חסידות? שהרי היא מקבל גזירת קונו. זה מה שאותו אחד שאל את הרדבז, פשוט שלו. הרדבז ענה לו, אין זו מידת חסידות ואין זו קבלת הדין, אלא אכזריות ורשעות. ולא רק שזה אכזריות ורשעות, זה דרך הכפירה והפילוסופיה. ואז הוא מסביר למה. כשהבן של אותו גדול מת, הקדוש ברוך הוא אמר לו משהו, נתן לו כפה. אם הוא לא הזיל דמעה, בעצם מה הוא אמר? לא הרגשתי כלום. לא שמעתי את הכפה המצלצלת שקיבלתי. מישהו מדבר אליך, אתה לא מקשיב. וזהו, הוא אמר, זה מדרכי הפילוסופים הכופרים. שמה אומרים? וידום. את צודקת. וידום אהרון, אז כמה דברים, אני חושב. קודם לא כתוב שהוא לא בכה. לא כתוב שהוא לא כאב. לא כתוב שהלב שלו לא נקרא לגזרים. כתוב שהוא נדם. כלומר, אפשר לפרש את זה בכמה פירושים, ויש גם כמה דעות בחזל על זה, וגם כמה דברים הפרשנים על זה. אפשר לומר שהוא לא התחיל להעביר הרצאות. הכל לטובה, זה בגלל כל מיני דברים. ויש חשבונות לחזל למה הבנים שלו מתו. שזה טעמים שם בחזל מובה. ואפשר להגיד שהוא לא חס וחלילה, בא בטרוניה כלפי מעלה. האם הוא הזיל דמעה? לכאורה לא. למה? זה מדרגה שאין לנו תפיסה בה בכלל, בכלל, בכלל. מיד אחרי מות בני אהרון, יש את פרשיית ומן המקדש לא יצא, שכהן כשעובד בקודש ובקודש הקודשים, לא יכול לצאת. גם בני אהרון לא נטמעו לאחים שלהם. הם היו הכהנים היחידים באותו רגע בעם ישראל. לא היה משפחת הכהונה, זה רק אהרון והבנים שלו, באותו רגע. ויש דין שכהנים יכולים לעבוד בבית המקדש רק אם הם בשמחה. זאת אומרת שבאותו רגע נדרש מתוקף עבודת השם מהארון להתעלות מעל כל גדרי אנוש ולהישאר בשמחה כדי שיוכל להמשיך לעבוד את עבודת המשכן בשביל כל עם ישראל. זה בהחלט אירוע חד פעמים בתולדות עם ישראל, וגם זה היה מתוך מסירות נפש לאומה. הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם לא יוצאים מהקודש, אתם ממשיכים לעבוד. אז השאלה מצוינת, אבל זה לא מה שהתורה רוצה מאיתנו. אנחנו לא כהנים בתוך בית המקדש. כהנים בתוך בית המקדש הם בתפקיד כלל ישראלי, באותו רגע. אבל זה באמת, זו סוגיה מאוד מאוד ארוכה, נכתבו על זה הרבה מאוד, בדיוק על איך הוא נשאר שמח, זה ממש סוגיה עמוקה. אבל כשלמשה רבנו היה קשה, כשעם ישראל חטא, כשעם ישראל היה בצרה, משה זעק לשמיים. עצר הכל וצעק. בטח שהוא הרגיש קושי. בספר תהילים, קראתם פעם? כדאי, אחלה ספר. כמה בכי יש שם? כמה דמעות דוד המלך הוריד? אי אפשר לפספס את זה. כל הספר זה... דוד המלך בכה הרבה בחיים. חוטפים אותי, שונאים אותי, אויבים, מבקשי רעתי, מדברים עליי רעה, חורשים עליי רעות מאחור. מה? כל ספר תהילים. היה לו קשה והוא בכה. אז מי שלא בוכה, הוא אטום. ולכן יש הלכות אבלות. מי שלא מתאבל על הקרוב לא עלינו שמת, נקרא רשע. אז הלכות אבלות הם מדורגים, לא על אף אחד. מדורגים. יש את היום הראשון שהוא היום הכי קשה, אחר כך 3 ימים, אחר כך 7, אחר כך 30, אחר כך 12 חודש באבא ואמא, אחר כך יורצייט פעם בשנה. כלומר, יש השתקמות מדורגת מתוך הכאב. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, על כל קושי שפוקד אותנו יש השתקמות. יכול להיות זה השתקמות של דקה, יכול להיות יש פעמים שזו השתקמות של שבוע, אבל סופגים מכה ובוכים. ומי שלא בוכה פשוט לא מרגיש. זה כמו מי שיש לו נמק באחד האיברים, לא מרגיש. מה הסכנה? כשאם הוא נמצא ליד שריפה, הוא לא מרגיש שיש שריפה, הוא לא בורח. הוא לא מחשב את המסלול שלו מחדש. הוא לא קולט שדיברו איתו. אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך שמקיע על ראשו ואומר לו גדל. נכון? מדרש יפה כזה. מקיע על ראשו. אם הוא לא ירגיש את המכה, הוא לא יגדל. אז הכאב זה יסוד להכל. זה ברור. זאת אומרת, אנחנו לא באים לדבר עכשיו על זה שכשחס וחלילה קורה משהו קשה, הוא כואב. זה הנחת יסוד. כל בן אדם בריא, כשקורה לו משהו עצוב, הוא עצוב. כשקורה לו משהו קשה, הוא כואב. הכאב הזה, מה מוליד בו? רצון להשתפר. תנועה קדימה. ובלי שהוא ירגיש כאב, הוא לא ירצה להשתפר. הוא לא יבין שקרה פה משהו שמצריך אותו לחשוב. עכשיו נלמד ביחד מדרש מאוד מופלא, מאוד מופלא, על ניסיונות. ובראשית רבה, השם צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו. השם צדיק יבחן, הכוונה כאשר יש מישהו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא בוחן אותו. כמו שאמרנו בהתחלה, אף אחד לא רוצה להיות זה שהקדוש ברוך הוא בוחן אותו, אבל אנחנו לא מכתיבים לקדוש ברוך הוא מה לעשות. אז בכל אופן יש צדיקים שהקדוש ברוך הוא מנסה אותם. ובוא לא נשאיר את זה בגדר צדיקים, כי אז זה כאילו לא מדבר עלינו. החז"ל מתווים לנו דרך. בוא נדבר על עצמנו. זה ככה המדרש יותר משפיע. אמר רבי יונתן, עכשיו יש פה שלושה משלים למכות שאנחנו חוטפים בחיים. שלושה משלים לקשיים שעוברים עלינו. משל הראשון, הפשטני הזה. מה זה פשטני? מישהו שמייצר פשטן והופך אותו לרצועות של פשטן שמהם עושים בדים וסוגרים חביות ועוד כל מיני דברים כאלה. כשפשטנו לוקה, אינו מקיש עליו ביותר מפני שהיא פוקעת. וכשפשטנו יפה, הוא מקיש עליו ביותר. למה? שהיא משתבחת והולכת. משל ראשון, מישהו מוכר פשטן, הוא יודע לזהות עם העיניים שלו אם הפשטן הזאת טובה או לא טובה. אם הפשטה הזאת טובה או לא טובה. אם הוא מזהה שהיא לא טובה, הוא משאיר אותה ככה. לא נוגע בה. לא מאבד אותה עוד. אם הוא מזהה שהיא חזקה, הוא מכה עליה. למה? מפני שהיא משתבחת והולכת. כי המכות מחזקות אותה. נכון? כמו שאומרים בצבא, מה שלא הורג מחשל. מה שהורג מחשל את אמא. חס וחלילה. אז משתבחת והולכת. אוקיי? כך הקדוש ברוך הוא אינו מנסה את הרשעים. למה? שאינם יכולים לעמוד. עד כאן משל ראשון. אנחנו נחזור אל כל המשלים האלה אחר כך. עוד משל. אמר רבי יונתן, היוצר הזה, מה זה יוצר? יוצר זה מי שעושה קדים. הוא עושה כלים. כשהוא בודק את הכבשן שלו, אינו בודק את הכלים המרועיים. למה? שאינו מספיק להקיש עליו אחת עד שהוא שוברו. ומה הוא בודק? בקנקנים ברורים. שאפילו מקיש עליו כמה פעמים אינו שוברו. את נכנסת לחנות, איך קוראים לזה? משתלה כזאת, הולכת לקנות לאמא שלך עציץ, להיום נישואים 20 להורים. ואז הוא אומר לך, איזה עציץ את רוצה? זאת אומרת, אני רוצה עציץ גדול ויפה, בתוך חד כזה מחרס. הוא אומר לך, שמי, יש לי פה כמה, תסתכלי פה ופה. יש לי אחים קטנים. הם מאוד שובבים, הם כל הזמן רצים ומפילים דברים בבית. אני צריכה עציץ שגם אם הוא ייפול 1,000 פעם, הוא לא יישבר. אז עכשיו את רואה אותו מתחיל לחשוב את המוכר. שמי, זה ממש טוב. הוא הולך מביא מקל, מתחיל לדפוק עליו חזק, ואת רואה לא קורה לו כלום. המוכר יודע שיש פה עוד 10 קדים שהוא לא הראה לך. למה? כי מה, מה, מה היה קורה אם הוא היה נותן להם את המכות האלה? היו נשברים. אז הוא בחר בדיוק איזה קד להקיש עליו. איזה קד להקות עליו. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים. משל שלישי ואחרון.
אבל למה
מה את אומרת למה? באמת השאלה מה זה צדיק. אנחנו יש לנו איזה ציור בראש שהוא לצערנו קצת נכון, שצדיקים הם חלשים ורשעים הם דווקא חזקים. יש בזה משהו נכון, קצת. יש מדרש שאומר שהצדיקים והרשעים יבואו אחרי 120 לשמיים. הוא לא מנסח את זה בדיוק ככה, אבל כמעט. ואז יראו להם את כל המעשים שלהם כל החיים. המדרש המגדיר את היצר הרע. לצדיקים הוא נדמה כמו הר גבוה, ולרשעים הם רואים אותו נראה כמו חוץ, שערה קטנה, כמו קור אחד של הכביש. הצדיקים אומרים, וואו, איך טיפסנו על הר כזה גבוה? איך הצלחנו לכבוש כל פעם את היצר הרע? והרשעים אומרים, איך לא הצלחנו לעבור כזה חוט קטן? את היצר הרע. השפת אמת מבאר את עומק המדרש הזה, שמה זה החוטים האלה? כל התמודדות שיש בחיים זה חוט קטן. נגיד, את החלטת לעשות משהו, נגיד משהו ישים, רציתי להגיד ללכת לסליחות, אבל צריך להגיד משהו ריאלי יותר. נגיד להתפלל תפילת מנחה, אוקיי? ועכשיו את עומדת ב-6 בערב, ויש עכשיו תפילת מנחה, ובדיוק כל הבנות הולכות, לא יודע מה, לשבת בתאומים פה. אז עכשיו יש לך פה את עצמך, ואת היעד שאותו הצבת, ובאמצע יש מחסום. מה המחסום? שאת מריחה את הפיצה של התאומים כבר. ותפילת מנחה היא מאחורי המחסום הזה. המחסום הזה, אומר השפת אמת, זה חוט קטן. מה הצדיק עושה? אומר לעצמו, זה חוט קטן. קורא אותו ועובר. בסדר, תאומים, אז מה? אמרתי שאני תפילת מנחה. מה הרשע אומר? וואו, זה דבר ענק, אי אפשר לעבור את המחסום הזה. מה, אני אבטר על פיצה? כמה פעמים כבר אני הולך עם פיצה עם חברים? אין מצב. נראה לו כמו איזה חוט ענק שאי אפשר לעבור, אז הוא לא עובר אותו. למחרת, עוד פעם, יש, את מאוד מאוד ממהרת, ובדיוק יש אישה שפה בסופר נשפחו לה דברים מהעגלה. מאוד ממהרת. אז יש את המקום שאליו את צריכה להגיע, שזה החוט, כי את מאוד ממהרת, ויש את האישה שצריכה עכשיו עזרה, שזה היעד. אז הצדיק קורא את החוט והולך לעזור לאישה, והרשע זה נדמה עליו כאיזה חוט גדול, אז הוא לא עושה את זה. מה קורה אחרי 120? כל החוטים הקטנים שהצדיקים קרו, מה הם הופכים להיות? הר גדול. ואז הצדיק בא ואומר, וואי, זה הר גדול. זה פשוט הרבה הרבה חוטים שהוא קרא במהלך החיים שלו. והרשע תקוע עוד בחוט הראשון. כי כל חוט שהיה, הוא לא עבר אותו, הוא לא קרא שום חוט. כל מה שהיה קצת מחסום, הוא לא ניסה אפילו להתגבר על עצמו, לעלות. אז לפי זה גם כן, צדיק זה אחד שיש לו מערכת ערכים והוא פועל על פיה. ובהכרח האמת שלו עומדת למבחן הרבה פעמים. עכשיו המשל השלישי. בעל הבית שיהיו לו שתי פרות. אחד שיש לו שדה, ויש לו שתי פרות ליד השדה. אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע. על מי הוא נותן את העול? לא על אותה שכוחה יפה. כלומר, הוא מגיע לשדה, אחת רובצת כמו איזה שמנה, השנייה עומדת, כמו חזקה כזאת, ואז איך שהוא מגיע לשדה, שתי הפרות מה עושות? מסיטות מבט, נכון? לא מסתכלות, עושות ככה. למה? כי הוא כבר הגיע עם האוהל. הם יודעות שעכשיו זה סנג'ר. עכשיו הוא הולך לחוש את השדה עם אחת מהן. ואז הוא מגיע, עושה ככה לפרה החזקה, יאללה בואי בואי. עוד פעם אני, רק אותי הוא לוקח. בצבא יש כאלה, יש בכל מחלקה כמה תותחים כאלה, חיילים טובים, שהמפקדים מאוד נהנים לסנג'ר אותם. למה? כי הם עושים את הדברים טוב, אז למה להתעסק עם חיילים אחרים? אז כל היום החיילים האלה עושים יותר. אז כמו הפרה הזאת, היא חזקה, ובעל הבית כל היום חורש איתה. אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע. על מי נותן את העול? לא על אותה שכוחה יפה? כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה אלא את הצדיקים, שנאמר, השם צדיק יבחן. טוב, עוד פעם נחזור, יש לנו שלושה משלים פה. מוכר הפשטן, מוכר הקנקנים, ובעל הבית עם הפרות. ויש פה הדרגה. לכאורה היינו אומרים, זה אותו דבר. למה חז"ל צריכים להאריך כל כך הרבה בשלושה משלים לאותו עניין? הבנו, צדיקים הקדוש ברוך הוא מקשה עליהם את החיים, ורשעים לא מנסה אותם. אבל באמת יש פה הדרגה. מה הדרגה? בואו ננסה ביחד. אתם מזהות פה איזה שוני בין המשלים? מה זה? צדיק ורשע זה לא נקודה פתיחה. למדנו בשיעור הראשון שעשינו על בחירות, זה שהיסוד היסודות של התורה כולה זה שכל אחד בוחר להיות צדיק או רשע. פה אנחנו יותר מתעסקים ב... תבחר כמו מה לחיות, כמו צדיק או כמו רשע חס וחלילה. רשע הכוונה, בוא נדבר על, בשפה שלנו, רשע זה בן אדם קטן. עושה מה שקל, עושה מה שבא לו, לא מסתבך, לא משקיע, לא לוקח סיכונים, לא מוסר את הנפש, לא... יש לו ערכים אבל הם כאלה קצת נוזליים הרבה פעמים. לא הכוונה רשע בן אדם ששודד בנקים כל היום. הכוונה בן אדם קצת יותר קטן. אתם מזהות שוני בין, בין שלושת המשלים האלה? בשתי הראשונים באמת הוא באמת נותן מכות, נכון? נכון, ובשני? רק לא הורס אותו. נכון. ובשלישי זה, מתיש את הפרה. יש גמרא מעניינת בבבא מציעא שאומרת שאם בעל הבית קבע עם פועלים, ואז הוא הבריז להם, כי בסוף לא היה לו עבודה או משהו כזה, הוא צריך לשלם להם. למה? הם נחו כל היום. כי לפועלים זה גרוע לנוח. כי הם רוצים להיות חזקים עם זה, אז לנוח זה לא טוב בשבילם. אז גם כנראה פרות. אתה נותן הפרה לנוח, היא נהיית עצלנית, אז היא יותר, יותר חזקה. אבל באמת ההדרגה שאמרתם היא נכונה. אז בואו נתחיל לא בסדר של המדרש, היוצר הזה, עם הקנקנים. נגיד שאת הקנקן, תדמייני את עצמך בתור הקנקן שעומד שם על המדף. את רואה את היוצר מסתכל על כל הקנקנים, ואת מסיתה מבט כי את הקנקן החזק, ואת מתפללת שלא עוד פעם הוא ייתן לך מכה. ואז הוא לוקח את הנבוט ונותן לך מכה. ואז בטורה, אני נשברת. לא. וואו. נשארתי שלמה, איזה קטע. וואלה. אני יכולה לחטוף מכה ונשאר שלמה. כל מי שעבר קושי בחיים שלו, איזשהו קושי, אחרי הקושי, אמרנו אחרי הקושי, יודע שהוא גילה על עצמו דברים שהוא לא ידע לפני. מישהי מכם פעם פגשה אריה בתוך יער? לא? ברור לי שאם מישהי הייתה פוגשת אריה בתוך יער, פתאום היא הייתה קולטת איזה מהר היא יכולה לרוץ. נכון? אני לא יכולה לרוץ יותר מ-10 קמ"ש. כשפוגשים אריה בתוך יער אפשר לרוץ מאוד מהר. מאוד מהר. ועכשיו, במשלים יותר קרובים לחיים, כשאנחנו עוברים משברים, נגיד את יכולה להגיד לעצמך, את רואה חברה שלך, שנפגשה עם מישהו והוא חתך אותה אחרי חודשיים, ואת אומרת, וואי, אם זה היה קורה לי, הייתי מתה. ואז חלילה זה קורה גם לך. בסדר, בוכה וזה, משתקמת, וואלה, אני עדיין בחיים. אני אפילו שמחה. אפילו יש דברים טובים שיצאו מזה. אז מה קרה לך פה? לא יודע אם השתבחת או לא השתבחת. גילית על עצמך דברים שלא ידעת. כאשר יש מצבים של קושי, זה ממצא מאיתנו יכולות שפשוט לא ידענו שהן קיימות. כי רק כשאנחנו נמצאים במצבי קצה, אנחנו פתאום מכירים את עצמנו. בן אדם חושב שהוא לא יכול להיות בלי מים ובלי אוכל ובלי כל החצי יום, עד שהוא נתקע במדבר כמה ימים, ואז הוא קולט שהוא יכול יפה מאוד. באמת אין לנו, השאלה מצוינת, השאלה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זו שאלה שמשה רבנו שאל, ירמיהו שאל, חז"ל שאלו, הראשונים שאלו, כל דור שואלים את השאלה הזאת ממש, אותה שאלה, ויש הרבה תשובות, יש הרבה תשובות. האמת היא כשמסתכלים בעולם ככה, בעיניים פקוחות, לא יודע אם סטטיסטית זה נכון, הרבה פעמים זה בחוויה זה ככה, למה בחוויה זה ככה? תחשבי, סליחה על התיאור הקצת לא נעים, אבל חושבת שאת רואה רב גדול הולך פה במדרשה, פתאום דורך על קליפה של בננה ומחליק ונופל, מזדעזע. למה? למה מזדעזע? למה זה? זה רב כזה גדול, צדיק, איך הוא נפל, נכון? וישב לידך מישהו יגיד, מה זאת אומרת איך הוא נפל? כ-80 קילו, פוגשים בננה, בתנועה כזאת, זה מה שקורה, מה את אומרת למה הוא נפל? יש את ניוטון, יש את איינשטיין, תבחרי מי שאת רוצה, אבל הם שניים אמרו שהוא ייפול, נכון? אבל את מתרעמת, צדיקים לא אמורים ליפול. כי ברור לנו שהעולם הוא טוב, ברור לנו שמי שהולך בדרך טובה לא אמור ליפול. ואז כאשר אנחנו רואים צדיק שחווה קשיים, אנחנו מתקוממים. זה לא ככה העולם צריך להתנהל. מי שטוב צריך להיות לו טוב. וזה גם נכון, מי שטוב, החיים שלו טובים. אבל החיים שלו טובים לא כי הוא עובר פחות קשיים, כי הוא פשוט חווה אותם טוב. והשם צדיק יבחן, זה בעצם המדרש פה מסביר למה לאבות האומה היו חיים כל כך מורכבים. כי היינו אומרים שאבות האומה היו להבדיל מיליוני הבדלות, סליחה, כמו שחקני קולנוע שהחיים שלהם מושלמים. נכון? מה דוד המלך? שיהיה גם חתיך, גם צדיק, גם הכל הולך לו טוב, גם הכל מושלם לו, גם כולם אוהבים אותו. בדיוק ההפך. רודפים אותו, הבן שלו מורד בו, מנסים להרוג אותו, כל החיים שלו נדודים. והוא היה מלך ישראל. לכן תחשבי על כל אישי התנך. אז המדרש בא ואומר, אנחנו מסתכלים על זה ככה. הם צמקו מזה. האם הם התפללו לקשיים? חס וחלילה. הייתי לפני 12 שנה בשבת חתן של חבר, היינו צעירים, הוא היה אחד מהראשונים בחבורה שהתחתן. והייתי בשבת חתן שלו לפני החתונה, ואחד החבר'ה דיבר בסעודה שלישית, והאימא של החתן ישבה שם מרוקאית חמודה כזאת, והחבר של החתן דיבר, וזה, לא זוכר מה דיבר, על שמן זית שיוצא מהזיתים, שקודשים אותם, ואז יש שמן, וזה המעלה של ארץ ישראל, לא יודע, מה זה דבר תורה? את זה אני לא מספיק זוכר. ואז הוא בירך את הזוג לעתיד, שבעזרת השם, שיהיה לכם חיים מלאים באתגרים, כמו שמן זית שיוצא מתוך הזית, שהוא נקטש, והאימא ישבה לידו, והיא צרחה, מה זה צרחה? לא, שום דבר, שום אתגר, שום קושי, מה פתאום, מה פתאום? עכשיו אני מה זה הזדהיתי איתה, רק אני אשכנזי, אני לא אצעק. אבל היא אימא שלו, מה זה צעקה? מה זה, מה זה? עכשיו, היא צודקת, כי הבחור שאמר דבר תורה, קודם כל הוא עדיין לא היה נשוי. והוא היה בחור בן, לא יודע מה, 22, שבדיוק למד באיזה מכינה מוצלחת, ולימדו אותו כל מיני דברים, סיסמאות לומר. אז הוא אמר שקושי זה טוב, וצריך זה, והוא יחל להם קשיים. זה טיפשות. חס וחלילה. אנחנו אוכלים בראש השנה תבור ודבש. לא סתם. רק דבש. אסור לאכול דברים חמוצים, לא חריפים, לא מרים. זה לא סתם. אנחנו, עם ישראל מתפלל רק לטוב. אבל עם ישראל יודע שכשמגיע קושי, יש לו פעולה. אם אבא נותן לבן סתירה, והבן לא קולט כלום, מה זה אומר? או שהבן טיפש, אבל זה לא סביר, או שאבא מרביץ לו יותר מדי. אבל כשאבא פעם בן נותן סתירה לבן, מה זה צריך להבין מה אבא אמר לו? נכון? כנראה שהוא רץ לכביש והיה שם מסעית והוא לא הקשיב לאבא והוא כמעט קפץ לכביש, אז אבא הביא לו סתירה להעיף אותו בשביל להציל אותו מהמסעית. כנראה. עכשיו, אם הוא המשיך הלאה, תפספס, סתירה לא עזרה. הוא לא קלט. לכן צדיקים, הכוונה, אנשים שהחיים שלהם מלאים במשמעות, הם אנשים שמקשיבים לאלוקים בכל דבר. בטח בשמחות, מביאים קורבן תודה. אבל גם בקשיים. הקשיים זה לא הפקר, העולם הוא לא הפקר. ולכן, לגבי השאלה של החיים רק צדיקים, החיים שלהם קשים כי הם צדיקים, מקווה שזה לא נכון. אבל מה שבטוח שזה צדיקים שעוברים קשיים, זה מגדל אותם. בגלל שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם. דרך זה. הם מקשיבים למה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם. אז כמו שאמרתם, הראשון זה היוצר. הוא מגלה על עצמו, בן אדם שחווה קשיים במדרגה הראשונה, מגלה על עצמו דברים שהוא לא הכיר. הדבר השני זה הפשטני. הפשטה הזאת היא מאוד לא רוצה שירביצו לה. וכשהיא חוטפת מכה, פתאום היא רואה שהיא יותר חזקה. אנשים שעוברים קשיים, כולם עוברים קשיים, שאלה באיזה מובן, באיזה רמה, מעידים על עצמם שהם הרבה יותר חכמים אחר כך, הרבה יותר בוגרים אחר כך, הרבה יותר עמוקים אחר כך, הרבה יותר יודעים להסתכל על הדברים כמו שהם באמת, הרבה פחות ילדותיים. זאת אומרת, הקושי מגדל. זה המדרגה השנייה של היוצר, של הפשטני. המדרגה השלישית זה הפרה. נגיד אותה ממש בקיצור, ממש ממש בקיצור, לחרוש שדה זה לקחת אחריות. ומי שלוקח אחריות בחיים האלה, יהיה לו קשיים מובנים. מי שרוצה ללדת ילדים, לוקחת אחריות על עם ישראל. וללדת ילדים זה קשיים. קשיים זה, טוב, אני לא אתחיל לפרט, אבל קיצור, זה הרבה קשיים. הרבה קשיים לאורך כמה שנים. לילות בלי שינה ובחילות והקאות ועניינים ודברים, היא לוקחת אחריות. אפשר להיות כמו הפרה העצלנית שאף פעם לא שמים עליה עול. לא לוקחת אחריות על שום דבר. היא לא באה ואומרת אני צריכה לקדם את העולם. אבל יש בעולם המון המון שדות לא זרועים. המון שדות צריך לחרוש. המון תחומים שצריך להציל. ואנשים שקיבלו פרס נובל לקחו אחריות. הם לא ישנו בלילה המון המון לילות והם היו במעבדה. לקחו אחריות על העולם. היה להם הרבה קשיים. זה לא קל להיות גדול. אבל זה לקחת אחריות על העולם. עכשיו יש לנו עוד שתי דקות.
כן. למה
אני לא יודע. אבל המהר"ל מסביר את מה שאני הסברתי. זה לא ממני, זה מהר"ל מפראג. והוא מסדר את המדרש אחרת. החלק האחרון, נגיד אותו בשתי דקות, למרות שאולי הוא הכי חשוב, מה עושים אחרי הקושי? עברת קושי. כלשהו, בסדר? לא יודע מה, רווקה שלא הצליחה להתחתן הרבה שנים, אישה שלא הצליחה כמה שנים להוליד ילדים, מישהי שרצה להתקבל, קשיים יותר קטנים, מישהי שרצה להתקבל ללימודים ולא הלך לה, מישהי שלא עלינו עברה פיגוע, מישהי שלא עלינו עברה ניתוח, כל מה שאמרתי עכשיו, אתם כנראה מכירים אנשים כאלה. נכון? הם הרבה ומסובבים בינינו. מה אני עושה עם זה אחרי? אחרי שזה גידל אותי, שידח אותי, לקחתי אחריות, אני מבין מה העניין שלי בעולם. דוד המלך מגיע לשדה המלחמה מול גוליית הפלישתי. כל עם ישראל רועד מפחד מהפלישתי, הערל הענק. ומגיע איזה ג'ינג'י קטן ואומר, אני עליו. וגוליית היה ענק, לוחם עשוי ללא חטא. אומר לו שאול המלך לדוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם, או כי נער אתה. תראה איך אתה נראה, כמו איזה רועה צאן מסכן קטן שכזה ג'ינג'י, עם כמה אבנים. ואז דוד המלך אומר לו טיעון למה הוא כן יכול. מה הטיעון שלו? רועה היה לעבדך לאביו, ובא ארי בעדו, ונשא סמין העדר, יצאתי, הקיטיב, הצלתי מפיו, ויקום עליי, החזקתי בזקנו, הקיטיב ומטיב, גם את הארי ואת עדו וכעבדך. מתחיל לספר לו סיפור. מה הסיפור? תשמע, לפני כמה שבועות, אני רועה צאן. הגיע איזה אריה, הגיע איזה דוב, לא משנה, זה מחלוקת בחזל כמה אריות, כמה דובים, זה היה אירוע אחד או כמה אירועים, ו... וואלה, נלחמתי בו. הוא תפס אחד תפס סמי העדר, ורדפתי אחריו, תפסתי אותו, עיקיתי אותו, הרגתי אותו, את האריה, את הדוב, והצלתי את הסף. שאול, זה נושא לסדרת שיעורים של 50 שיעורים, מי זה שאול? הוא היה אדם ענק, ענק, חכם, של כל המעלות שהיה, שיש בבני אדם, היו בו באדם אחד. ומשום מה, למרבה הפלא, הוא אשכרה משתכנע מהטיעון הזה. מה הוא היה צריך להגיד לו? חמוד, אז מה אם הרגת איזה דוב? כל עם ישראל פה עומד, ואם מישהו יפסיד לגוליאת, כל עם ישראל משתעבד לפלישתים. אז הרגת איזה אריה, אז מה? לא, הוא משתכנע. אומר, יאללה, לך על זה. עד כאן. דוד, בכמה שבועות לפני, נראה מה קרה לו. הוא ישב, חילל בחליל שלו, ראה את הצאן, פתאום מגיע אריה. אמר, טוב, אני יכול לברוח, אני יכול להילחם איתו. להילחם עם אריה, בשביל שק קטן, זה סכנת חיים. נלחם, ניצח. המלבי מביא מדרש, שאני לא מצאתי את המקור שלו, אבל הוא מביא מדרש, חזל. שאחרי האירוע הזה, דוד לקח את השה, שחט אותו, אכל אותו, בכל מקרה, ומהאור שלו עשה חגורה, כדי לזכור את אותו אירוע. כלומר, דוד אמר, קרה לי משהו, וכשקורה לי משהו זה לא סתם. יגיע היום, ואני יושיע עם זה את ישראל. עם היכולת הזאת. אחרי כמה שבועות, חודשים, לא כתוב בתנך כמה זמן זה, הגיעה הסיטואציה עם גוליאת, הוא אומר, הנה, הגיע הזמן. כל אחד מאיתנו עובר משהו בחיים? תשמרי את זה, תנצרי את זה. גדלת. נהיית יותר מדויקת. נהיית יותר מבינה בתחום מסוים. המערכת הנפשית שלך כבר עברה משהו, ואת יכולה לתרגם את זה למעשה. יש לך ניסיון חיים שאין לחברות שלך. עברת משהו שעם הרבה קושי צלח, עם הרבה קושי ועמל צלחת אותו, הצלחת לעמוד בניסיון, הנפש שלך בנויה יותר מאחרים עכשיו. עם הנקודה הזאת, לכי ותושיעי את ישראל. תעזרי לחברות. את רואה חברה במצוקה שלך, שהיית בה, תדעי לך, זה לא סתם. יש לך שליחות עכשיו. בן אדם שעובר קושי בחיים שלו, יש לו שליחות. מי שגדל להורים גרושים, מי שגדל להורים עניים, מי שהיה ילד עם מצב סוציו-אקונומי נמוך, מי שהיה לו בעיות חברתיות שהוא היה קטן, מי שהיה לו בעיות לימודיות שהוא היה קטן, והצליח להשתקם מזה, להתרומם, לגדול, יש לו שליחות. לכי תעזרי עם זה לאחרים. הם עכשיו נמצאים במיצר שאת היית בו. את צמחת, את יודעת. אז כל קושי, חוץ ממה שהוא עושה ברגע הקושי, הוא גם מלמד אותנו הרבה דברים על עצמנו לעתיד. אז בעזרת השם, הרב יעקב מתחיל עכשיו, בעזרת השם שנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה, ולחיים רק של שמחה ודברים טובים, ושהכל יבוא לנו בקלות. שנה טובה.